יום ראשון, פרשת במדבר, 36 לעומר. אנחנו מתחילים, רבותיי, עם דברים נפלאים שהתפרסמו באספקלריה, חינוך בפרשה. יש פה מאמר נפלא מהרב יחיל מיכל מונדרוביץ'. הכותרת שלו זה נקודה למחשבה למחנכים, אבל לא רק. סיפר בקודש משלב מסאסוב, שבאחת מהמסעות שלו, שעה בפולנג דרכים, שני גויים, סוללים וסורים, ואז הוא שומע ששיכור אחד פונה לחבר שלו, אומר לו, תגיד, אתה אוהב אותי? עונה לה החבר, בוודאי, מאוד מאוד. הגיב השיכור, אם אכן אתה אוהב אותי, מאוד. תגיד לי מה כואב לי, מה חסר לי. אמר רבי שלו סצובר, האזנתי, הפנמתי ולמדתי מה זה אהבת אמת. אנחנו רחוקים מהמדרגה הזאת, לדעת מה מכביד על כל תלמיד, מה עובר עליו. אבל האם אנחנו מבחינים ומרגישים שיש משהו שכואב לו, חסר לו? שאל הרב מונדרוביץ'. נותרה אנחנו מצווים וחיימוך חיכו, אומות היודוי, אימוך והחזקת בו, לא תמחה כלכלית בלבד מדובר. אלא גם, אולי בעיקר, חיזוק רגשי ונפשי, למילים טובות, מעודדות. החיזוק הראשוני, זה להבחין בו. אז לא נמרא באנשי שולם. היה אומן פדגוג. הוא אומר שהוא שמע שהוא הנחה איזה מחנך שבכניסה שלו לכיתה, אחרי שהוא פותח בשיעור, שיעביר מבט ויצור קשר עין עם כל תלמיד ותלמיד. תורה עוברת מרב לתלמיד באמצעות אהבה. קשר עין, הקשר של העין מטפח את זה. כל תלמיד זקוק לתשומת לב. יש מתרגמים תשומת לב לפינוק, רוך או ויתור, אבל נתרגם את זה כפשוטו. שים לב אליי, פשוט שים לב אליי. אני קיים. כולנו הרי זקוקים להכרה, לא נניח לתלמידים שלנו לנבול חס ושלום ברחניות מתוך חוסר עניין לציבור. עומד לו נער יהודי עני ליד תחנת רכבת בלונדון, בשעת ערב קרירה ערפילית, על ארגז שלפניו יש הרמה של עיתונים שהוא צריך למכור. הוא צועק לתוך ההמון, עיתון ערב בשילינג. פתאום מבחין שהגאון רב מאיר שפירא מלובלין עומד לידו, שם לידו לכתפיים. הוא אומר, ילד יקר, לא קר לך? אז הוא אמר לו, עד שהתייחסת אליי, ושמת לב, ושמת יד על הכתף שלי, באמת היה לי קר. שמעתי על הילד, הוא מספר שהוא שמע על ילד שחזר הביתה ובכה, הוא מספר שהוא ליבש חולצה לבנה, אפודה חגיגית לכבוד היום הולדת שלו. והרבי בכלל לא שאל אותי מה יום מיומיים. נכון, ייתכן שאת צריך לפנות, להגיד לרבי שהיום זה יום חגו. מאידך, מלמד שלא מבחין בעצמו, מה תועיל להודעת הילד? כנראה יפתיר מה זה אותו בשפה רפה ודי. לא אשכח, ממשיך הרב יחיל מיכל מונדרוביץ', שבשנתיי כמנהל נתה עליי איזה אימא ואירה שהבן שלה נהדר נגדר שפה לי כמה ימים, והמלמד לא התקשר, לא שאומר שאומרי למידה. אז פניתי למלמד, הוא כמעט את מצחו וחשב, מה? לא נמצא? פשוט היה חסרה כאן תשומת לב כפשוטו. על מלמד לחשוב על התלמידים שלו, לראות אותם, לראות אותם בגוף וברוח. סיפר הגוין, הוא מתפשוי מכהנמן, מפולניץ', של הרבו הצדיק רב יוזל, סבא מנוברדוק. היה פנקס עם הרשימה של התלמידים, ומדי ערב, לפני שהיה הולך לישון, הוא היה עובר על השמות, חושב על כל אחד, מה קורה, איך אפשר לעזור להם. חסידים מספרים על איזה צדיק שישב ועסק בתורה, נכנסה הבת שלו בבכי, משהו במהלך מוצק מחבואים. מחברות שלה התחרה, והיא חיכתה שימצאו אותה. חיכתה, שלא מצאו אותה. אחרי הרבה זמן, שלא באו לחפש אותה, אז היא יצאה שהם פשוט החברות יצאה החוצה, והיא יצאה שפשוט החברות נזמן כבר, רק כבר עברו להם משחק אחר, בלי שצרחו לחפש אותה ולהגיד להם.
ואז התברר, וכל בוחים לאבא, למה אף אחד לא הודיע לי? למה אף אחד לא הודיע לי שהפסיקו את זה? אבא הרגיע אותה ויצא שוב לשחק. אחרי שהוא יצא, הגעו בעצמו פרב דבכי. אמר, חלפו כל כך הרבה שנים מאז חורבן בית המקדש. אגב, ישבורך הוא מצפה. הוא מצפה שנחפש אותו. אנחנו מנסים קצת, ממשיכים הלאה. עוברים למשחק אחר, משקיעים בגלות, בורחים האמת. ציו אני דוי ושן לו. ישבורך מצווה לנו לחפש חשלים, נחלשים, ולחזק אותו. נכון? אין לנו מענה לכל הקשיים, אנחנו צריכים לזכור. שיד על הכתף, פנייה באישור מבט, מחממת מאוד ומסייעת. פנייה אמיתית מלב ולב עשויה לעתים להביא לפקוח נפש רוחני להעמדת דורות. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם הסיפור היומי, פרסם בגילן מתוק מדבש, פרשת בער. וזה בא רב ברייר, פרשת ברייר, נסע במונית יום אחד. והנהג אומר לו, כבוד הרב, רוצה לספר לך דבר חידוש. עם ישראל נקרא עם אב סגולה, כי אנחנו תמיד מחפשים סגולות. מצאת סגולה פשוטה שבוודאי מסוגלת להושיע מכל דבר, והיא מאוד מענה, הרב רוצה לשמוע. נו, בוודאי אומר לו, פרחס. הוא אומר, קרא לי פעם שהייתי זקוק לישוע בכמה עניינים. ישבתי, קראתי ספר תהילים, והגעתי פתאום לפסוק, ויסד הגל השם, ואית אלך עומר שלא יצגך. אז עצרתי, חשבתי לעצמי, הנה יש כאן הבטחה מדוד המלך, שאם אני אתנק במצוות שאני מקיים, קדוש ברוך הוא יתן לי משאלות לב שלי. אבל אז חשבתי, רגע, לאיזה מצווה אני יכול להתנק? בתפילה, אומר, אמר אותו נהג מונית, אין בו עונג מיוחד, ככה לפחות הרגיש. לימוד תורה, עונג גדול, אבל להגיע לאיזה דרגה. ואז חשבתי, הרי יש מצווה שנקראת עונג שבת, וקראת עונג שבת עונג, כתוב בפסוק. אז זה למדו מכן שיש מצווה לענג את השבת. והרבה סוברים שזה נצווה מן התורה. מיד הלכתי, קניתי לכבוד שבת קודש מתמים, והחלטתי שאחרי שבלי שבת אחרי הסעודה, אני אברך עונג שבת פרטי לעצמי. הוא היה גר לבד, לא עלינו. כבר קניתי עוגה טובה, תורות מתוקים, שתייה טובה ועוד כרצה בזה. הגיע שבת קודש, מיד לאחר ברכת המזון, עשיתי את המתמים, פתחתי ספר פרושים פרשת שבוע, והתחלתי להתענג על העוגה, הפירות והשתייה, שרתי שירי שבת. כשהרגשתי תענוג גדול, נשאתי את עיניי ואמרתי, ריבונו של עולם, אני מקיים את הציווי וקראתי לשבת עונג, כי ציווית, דוד המלך הבטיח, להתענג על השם וייתן לך משאלות לבך. אם לא קשה לך, אני אשמח מאוד אם תסדר לי את העניינים. אם אני רק אמר, כבוד הרב, אתה לא יודע כמה דילים נסגרו בזכות אותו עונג שבת שקיימתי. אנחנו ממשיכים פרשת השבוע, שומרי משמרת הקודש. יש פה סיפור על האיש שסייעתא דשמיא מופלגת, מלווה אותו בכל דרכיו וענייניו, ועושה בכל ברמה. כל יהודי באשר הוא מקבל על עצמו קבלות שונות לחיזוק עבודת השם שלו. זה קורה לא רק בימי התשובה של אלול ותשרי, במשך כל השנה, כשיהודים טובים רוצים לקבל על עצמם קבלה של תשובה, כדי להתקרב לאבא שבשמיים, הם מקבלים על עצמם קבלת חיזוק, כך הייתה תמיד דרך הנהגה של גדולי ישראל בכל הדורות, שקיבלו על עצמם דבר פלוני, אז התאמצו ועזרו חי לקיים את הדבר בכל מקרה, בכל מצב. דהיינו גם כשנערמו בדרכם קשיים אדירים שמוצאים כל אדם בדעתו, ואז בדרך הטבע מתבטלות כל קבלות החיזוק מאלה, משתלקות ממוחו של האדם. אז השתדלו הגדולים האלו להמשיך להיות נאמנים לבורא ולהחזיק בכל עוז הדברים שהם קיבלו על עצמם. אדם כזה אומר היה מקדובו, נכלל בפסוק בין אלה שזוכים להיקרא שם בפסוק המדובר שומר משמר זקוידש. בהגדרה שבעצם נאמרה על בני קהת, מהדברים של הנציב שם העולה, שאדם שמגיע לדרגה גבוהה כזאת, ששמירת החיזוקים שלו בכל עת, בכל מצב, ובכל הרבה דברים, השם יזבוח שומר עליו מכל פגרה, מכל צורה ומצוקו. לפי דברי הנציב, שומר לשמר את הקודש, הם אנשים שמתאמצים לשמור את הקבלות וההבטחות הרוחניות שלהם. אז יש לנו פה סיפור נפלא. שסיפר רב חשוב, שהיה נוכח בשעת מייסר, לא הסתיר את ההתפעלות שלו, מצוות החיזוק של בעל המעיד. הוא מספר שהיהודי, שמדבר עליו, מצליח בכל מעשה בצורה יוצאת דופן. ממש ניכר, ניכר עליו, שהוא, שיש לו סעד ישראל מופלגת. והוא אומר, אומר אותו רב, שהוא עצמו לא ידע מה המקור והסיבה של ההצלחה הנדירה שלו. אבל פעם שהגעתי אליו הביתה, והייתי עד למעשה מופלא של מופלאים, אז ידעתי שלא לחינם, אז הוא יכול להסקדות סעד ישראל. הוא אומר שעוד לפני שהגעתי לבית שלו, אז אבל הבית אמר לי שלאור המצב הנורא ושלום בית שנהדר כאן עם הרבה בתים בישראל, אז הוא צריך לחזק ולבצר את העניין הזה בבית שלו, ולהקפיד על ענייני שלום בית עד תום. ידעתי שזה לא יהיה קל, ידעתי שאם אני מקווה על עצמי. קבלה כל כך חשובה, אבל שאם אני אצלו לא יושב בשקט, אני אנסה להכשיל אותי. אבל בכל זאת, קיבלתי על עצמו. ידעתי כמה שזה חשוב לי, ולדורות הבאים אחריי. לא שהבית שלי היו חלילה מאוד מיוחדות בשום בית, אבל רציתי לבצר את החומות הבית, להגן לפני כל רוחות רעות, וידעתי שזה הדרך הטובה והילה ביותר. ספר לרב שמיום שהוא קיבל לעצמו לשמור על שום בית, הוא הצליח בזה, לא היו לו בעיות מיוחדות. עד שהגיע יום שישי, חדשות אחר הצהריים, שאז הרב היה בבית שלו, והיה עדה יותר חשוב. טוב, הרבה מאמרים נכתבו כבר בעניין של הזמן המועד של היום שבת, שהיצורות פותח את המשרדים הראשיים שלו, שכן מי לא יודע שדווקא אז, באותן שעות אחרי צהריים של היום שבת, פתאום נשבר הברז, פתאום היה גפית את הבקבוק, ושתו ישבר אותו לרסיסים, הופך את כל הבית. כל מי שאינה בראשו רואה את היצר המיוחד שפועל דווקא ברגעים קדושים כאלה, הוא משתדל לכל יכולתו לפגום בשלום בית. אני רוצה להחליט בקוד ברמת גלגלים. איך אומר הרבי יצחק זילברשטיין, זה הרגעים שהוא פותח את המשרד הראשי, אפילו את כל הפקידים. באותו יום שישי, עקרת הבית החזיקה בקבוק שמן, לפתע מעדה ברגלי הנחלה, תוך מי שמקבילה גם את הבקבוק שמן שנשבר. לא לפני שטיפות שמן רבות הוצאו, נמריחו על הרעות בסלון, והתורה שהרצפה הפכה להיות חלקליקה המסוכנת. היה לי ברור, שיחה מספר הרב שמקביל לסכנה של ההחלקה בשמן, יש גם סכנה נוספת להתערבות של שלום בית. בקבוק השמן נשבר, זמן קצר, לפני כיתת שבת, גם הילדים עדיין לא מסודרים לשבת. ואחרי מה שקרה, לך תדע מה תהיה גודל הסערה ועוצמתה. אבל הוא אומר, מה שקרה, עד לרגע זה היה כאין וכאפס, למול מה שהתרחש בדקות הבאות. גודל הטראומה שעברה על האישה כתוצאה מהניפוק של הבקבוק שמן, לכן שהשתבשה דעתה במקצת השם הרחם. אם לא עדיין בעצם שברה את הבקבוק, התחל לצעוק על בעלה בקול גדול, למה שברת את הבקבוק? כולם עמדו משתאים, ולא כך הטענות המוזרות, שנפלו עכשיו על הבעל שלא באשמתו. שהרי כולם היו יודעים לכך שלא שברת את הבקבוק אל האישה. אבל היא המשיכה לאבד השתנות, והקהל עליו בשצף צפף. למה אתה עושה כאלה דברים, דווקא יוצאים קצת שבת, למה נזהרת וכל זה כשהבעל חף בקשר. טוב, אומר הרב, כששמעתי את הטענות המוזרות, וכך מכמה צעדים אחורה, הבנתי שתפרות כאש לאהבה. לא רציתי להיות בתוכו, חלק מזה. אבל הבעל הצדיק הפתיע אותי, לא פתח את הפה, למרות הצעקות הבלתי מובנות. הגם שהוא יכל להשיב לאמנה הפיים בסגנון מה את רוצה ממני, האם אני שברתי יראת? הוא העדיף לשים יד לפה ולא להגיב ולו במילה אחת. ואותו איש חרף את נפשו ושתק, ואני אומר הרב, וידעתי את נפשי מרוב התפעלות. בליל שבת, כשנרגעו הרוחות, שאלתי אותו, מאיפה לקח את הכוח הזה, שממש לא ניתן לתארו במילים. לא, ראית באותם דקות נראה כמו מלאך. אמרתי לו, רק מלאך, כי הרי רק מלאך מסוגל לעשות כאלה דברים. התשובה של בעל הבית, הוא אומר הרב, צריכים לחלוט על אוכל בעיניו. ראשית הוא הגיב ואמר, הבנתי שעכשיו מגיע ניסיון גדול, ובשמיים, בשמיים רוצים לבדוק אותי, לראות אם אני אעמוד מה שקיבלתי על עצמי, לשמור על שלום בית. החלטתי שאני עומד בניסיון ואימא. כפי שאמרנו, אדם כזה ראוי להימנות על שומרי משמרת הקודש. ולזכות לכל ההצלחות שבעולם, כפי שהבטיח חיים לגדול. אבל היה עוד תשובה עוד נוספת. בסיעה של ההתקפה שבאה מצד רעייתי, חשבתי לעצמי, אם הבוקד העגר היה נמצא כאן עכשיו לידי בבית, הייתי אומר לה, הייתי משיב לאשתי על הקנות הטיפשיות. אם הבן איש חי, רבותי הסומך, רבו של הבן איש חי, כל גאון אחר, היה נמצא בית באותו רגע, האם הייתי מעיז לענות לה? בוודאי שלא. אם הייתי מגיב, אותו גאון העזב את הבית בזה הרגע. ואז המשכתי לחשוב ואמרתי, גם אם לא נמצאים פה אותם גאונים, לשבוך הוא בכבודו בעצמו נמצא כאן. ואם אני לא אתגבר על עצמי ואני אחזיר לי כמו שמגיע אליו, לשבוך בשם הבית שלנו. המחשבות האלה, אומר הרב, שסיפר את זה, הביאו לי החלטה ברורה, שאמר אותו אחד, סליחה, ששלא אתגבר על עצמי, יואב, הצלחתי. הרב שסיפר את המייסה, סיימנו ראשי כבר, עכשיו ניתן להבין את כל ההצלחה של הטוב על הבית, שפי דברי הנציב, גם שנמנע שמורי שמורת הקודש, זוכה לכל טוב שבעולם. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים מגילון יש לרעהו שהתפרסמו לפני כמה שנים. אחד מספר פה שהוא נכנס עם האפייה ליד הבית שלו. הוא עמד עם מה שהוא רוצה לקנות אצל הקופאים. והוא אומר, הלב שלו התמלא ברחמים. דבר בחברים מסוימת שבן הבית שלה נוהג לרדות בקופאי בצורה מאוד מיוחדת. השם הרחם. על הקופאי מוטלת החובה לסייע בהכנת מוצרי המזון שנמכר בחנות, ובד בבד להציג לכיוון הקופה אם יש תור של לקוחות. הרגע שנוצר תור, צריך למהר לכיוון הקופה, לסייע מוכנים ושוב, לחזור לתנורים. ואנחנו כדי מצליח בעל הבית הנצלן, להפיק מפועל אחד, 200% של עבודה. חשבתי לעצמי, הוא אומר שאפשר לסייע אותו באיזה רולרבלד, שיוכל לבוץ מהר, אבל זה בכלל היה מצחיק. המוכר היה קצת מסובד ובשר והריצה ממקום למקום הייתה ממש מוללה. אחרי שכבר שמתי לב שזה הסגנון במקום, הוא אומר, אל תשאלו בכלל למה אפשרתי לקנות שם. רציתי להודד את המוכר. אז אמרתי לו, כל הכבוד, אמרתי לו, זה חריף כנה. אתה מסוגל להתמודד לשתי משרות. המשפט נאמר, בלי שום גרם אחד של ציניות. אבל התגובה של הקופאי הייתה שלילית, אני אפילו תגלו בכאב מורה החמין. שעדיין התקרצים ושפלות באח כלל לבית רגישה, כן, הוא ידע שהוא נוצל, אבל גם ידע שלו בריאה אחרת. עזבתי את החנות בלב כבד, רציתי להועיל אבל הזקתי, מה הייתי צריך לעשות לשתות? ויהיה מחר המגיב לשמחה, גם הייתי אומרים שהוא צריך שהייתי צריך לשתות. שמתי לב ממשיך וכותב, אותו אחד. שספרו דוגמאות כאלה קיימים לרוב, וכולם מצאים את השאלה, האם לומר, האם לא, ובעיקר, בעיקר, מה לומר? הספק יתרון ביתר סד בזמנים או באירועים רגישים כמו מחום עבדים, אסונות וכדומה. אבל למה הייתה שאלה עוטפת את כל ההתנהלות היומיומית? אף פעם אפשר לדעת מראש, ב-100%, כפי המשפט שנאמר. תלוי בגורמים שמעבר לשליטת אנוש, ובאופן כזה הופכת מחמאה לעקיצה. וכשיש נזל לצד בשמיה, העקיצה הופכת למחמאה. מספרים על זקן להקשן, שכשידיד אחד מלכת עד 120, אז הוא יגיד בכלל, אתה לא תקווה לי כמה לחיות. זה דוגמה קיצונית. אבל אין לי שלא נפגש עם הדילמה הזאת של אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. בצר לי, הוא מספר פה, פניתי לרב הגאון רב שמחה כהן שליטה. שאלתי אותו את זה, ואני סבור שמה ששמעתי ממנו יכול להועיל לרבים ולמנוע פגיעות שפנות על החוויות. הוא מצטט פה בקצרצרה, עוד יותר קצר מבקצרה, את עיקרי הדברים ששמעתי. השאלה הראשונה היא כיצד יש להתנהג כשניצבים מול השאלה האם לומר או לא לומר. אז התשובה היא שבאמת זה דבר שאלה חמורה, אבל הכלל בעניינים צריך להיות אחד בשניים. תמיד עדיף להיכשל באי אמירה מאשר באמירה מיוסרת או לא מתאימה. כמו שלמדתי מהרב שך, אומר על המקרה הספציפי שהזכרת, היה עדיף שהלקוח יגיד לקופאי משפט בנוסח, מראש אתה מסתדר מצוין עם כל העבודה. עצם זה שהזכרת שתי משרות באוזן של הקופאי, זה עלול לפגוע בו, כמו שאכן קרה בפועל. אמנם במקרה כזה מדובר עליי בחוכמה לאחר מעשה, כאן שלוקח ממש לא ציפה שהקופאי ייפגע מהסדת. כמו בתם הכלל שהזכרנו, גם אם הנוסח המתוקן עלול לפגוע, אז פשוט עדיף לא לומר, לא לומר כלום. זה נכון גם לגבי מצב שניתן להימנע מהאמירה. אבל יש מצבים שהשליטה בהם, או
האמת יותר מהאמירה. תגיד לך אלה, כי היא עוד לא אמת. בגלל שהערכה לזולת לא מובעת, לא מובעת רק דחנים, אלא גם ברשת הפנים. צריך להשתמש באמצעי הזה, במקום מילים. איך צריך להתייחס למקרים שהתכוונו להגיד טוב, אבל יצא משהו רע? אז הוא אומר הרב כהן, בדידי אבו עובדה, שקעתי מאמץ רב במצווה שלא יכולה לעשות בזה אחרים, בשלב מסוים הוא אומר, אדם החלילי, והוא אמר לי, אני מתפעל ממך איך אתה מחזיק מעמד. ואז נהיה לה הרבה יותר קשה, פתאום נהייתי מודע לקושי הרב שמותה עליה. נו, האם אותו אדם השם? ודאי שלא, כבר התכוון לעודד. מדובר רק על אונס מוחלט. לכן שגם את המקרה של הלקוח והקופאי צריך לסדק כאונס מוחלט. אבל תמיד, כל מקרה, אפשר ללמוד לגבי התנהגות בעתיד. האם גם במהלך שיחה שקרתית רגילה עלול הזולת להיפגע באיך היא מנה? אז עוד שמזכירים במהלך שיחה, העניין לא מחמיא לעולם לא להגיד בו שם אחר. כשרוצים להמחיש לזולת איך מבצעים פיתוח לב, לא אומרים לה, הרופא חותך לך כאן את הבשר, מנסר לך כאן את הצלעות, ומוציא לך את הלב. אז הם מדברים באופן כללי, דוגמה פשוטה יותר. מלמד לא השתמש בתלמיד שלו, והמחשה של הורה, יצחק תרי מידי כסף. יצחק לא ילווה, יצחק תמיד יהיה מלווה. וכן על זה הדרך. ולסיום הוא שואל אותו, לפעמים הולכים לגבל את בלתי נראה, איך אפשר להימנע מזה? אז הוא אומר לו שהייתה עובדה בדן שפגש מישהו לא מוכר, בורך אותו, שגרתיות, תהיה בריא. אחרי זה הסתדר שהאדם הלא מוכר היה חולה בנפשו. למרות שהיה מדובר ביחול שגרתי, לחלוטין, הוא נפגע, מה עושים? אין מה לעשות, אבל לדוגמה, כשנראה לפני ציבור, צריך להימנע מנצור של נקודות כאבות שייתכן שנפגעות בקהל. עד כאן הדברים הנפלאים בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל, יש פה שוק מאלף, עם מור הנגרח כנס כשליטה. שאל אותו כמה שאלות, זה שוק שהתפרסם בדברי שיח. האם יש אופנים לקנות מתיקות בתורה, או שזה עניין שבא על ידי הלימוד? אמר לו חיים, יש אופן לקנות מתיקות בתורה, עם תפילה יותר. ועמדים נראה, המשיך ושאל, שיש כאלה שזכו למתיקות ממצאת שמה ושיש צריכים לעמוד על זה. האם זה ככה? אמר לא. זה לא מצאת שמה, זה דבר רק כזה עמד. מה הדברים המפסידים את הטעם והגישרה גבילים הוא חוסר רב שמיים? למה מי שזכה למתיקות בתורה, עדיין יש לו קושי של לימוד והצמדה? כחסר לרב שמיים. האם היא תפילה פרטית של כל לומד להשיג את החלק בתור שצריך לחזור ולבקש גם על השגת מתיקות, עוד ועוד, אני אומר שצריך לחזור ולבקש על המתיקות בתחילה. ממשיך ושואל, שיש אצל הלומדים ספק, האם חוסר מתיקות היא תחילת ניסיון, או שזה גילוי שאופן הלימוד בדרך האדם לא נכונות, זה אומר לו שזה גילוי שחסר רק שני. ראש כבוד במסגרת הישיבה, אנחנו יכולים לקיים את מאמר חז"ל, אין אדם לומד תורה למקום שליבו חפץ. אז אמר לו, כל יום אחד מנסך של הישיבה, יכול ללמוד גם עשר עוד אחרת. אבל יש ישיבות שיש סדרה ישיבה לתר מסכת בכל הגים מסדרים. יש גם סדר ד', זאת אומרת, בין עשר. האם יש דרך לחנך ילדים מגיל קטן להרגיש את נתיקות התורה? כן, מה הדרך? ללמד אותו את עוצם גודל מצוות על מסויבו. האם יש לעורר, סליחה, האם... יש בחורים שטוענים שאין להם טעם, בלימוד של הבקיאות. מה יצא לעשות להם טעם בלימוד כזה? אז הוא עונה. שיסבירו להם שעל ידי זה יזכרו וידעו את מה שלמדו. גם זה עצמו יצא להם טעם בלימוד, לא יהיה לעצמם ולהרוויח שיזכרו את הלימוד. האם רואים הגיצור בישבה לדלג הציעות על סוגיות לגמרא של אלפות וקודמת ושלמוד יהיה יותר מעניין בחשבון לסבור, אמר לא לדלג שום דבר. האם לעורר אמירת חבורס, האם לעודד אמירה של חבורס בשני חברים בישיבה כדי לעודד השקעה ביון או להימנע בגלל התחרות והמתח או בגלל להכרח, לחדש, נאמרים בזה דברים רחוקים מהאמת, אפילו מוזרים, אומר לא, לעודד, לעודד אמירת חבורס. יש תפילה מיוחדת למתיקות בתורה וערב נו. אז הוא שואל, למה דווקא למצווה של לימוד תורה צריך מתיקות מיוחדת
כל שאר המצוות, עד כדי כך שקוראים לזה תפילה מיוחדת. הטענה שמצוות תלמוד תורה גדולה מכל המצוות, ותלמוד, תלמוד תורה, כנגד כולם, ולכן זו תפילה מיוחדת. כבר בשם החזוני שאת מתיקוד התורה והנעימות משיגים רק אחרי שקידה של 3-4 שעות ברציפות. בלי זה קשה בכלל לצייר את המעלה הרוחנית. האם הכוונה דווקא מדרגה גבוהה של מתיקוד בתורה, שבכלל אין אפשרות להרגיש מתיקוד? ומה יעשו בלבטים שקוראים מתים לתורה שעה או שעתיים? הם לא יכולים להרגיש את המתיקוד? או שהם ירגישו קצת מתיקוד. אמרו חזל ברז יצרו ובאז ביתרו תבלין. האם הכוונה לתורה שעומד במתיקוד והמתיקוד תהיה תבלין? כמו למתיקות המדימה של יצרו, או שהתבלין בעצם כוח התואר, בלי קשר למתיקות של הלימוד. כוח התואר הוא התבלין, זה לא קשור למתיקות אלא אבחן, אבל צריך לכך תואר לשמוע. באמת הרבן יוני כתוב שאתה מתואר כנגד את כולם, זה רק בלשם שמיים, וזה דווקא אחרי ידוש גדול. אז אני לא חושב שזה פשוט ככה. אבל הרי אמרו לעולם סוג אדם שלא לשמוע ומתוך שלא לשמוע בא לשמוע. אז הסביר רב חיים את המאמר הזה, שהביאור שכשהוא לומד שלא לשמוע, זה כנגד כולם, שלא לשמוע. ובלימוד לשמוע זה כנגד כולם ממש, גם כנגד הלשמוע. לסיום הוא מובא פה שהוא שאל אותו, שהוא שמע ששאלו כבר אותו, את רב חיים, מה יצא לך שקד יותר, ואמר, כל יום עוד בעמוד וחזור כל השאלה אם זה לידי וחזר לסבור, הוא אומר, זה מה שהמציאות מוכיחה בסבור ולא שום דבר. ואנחנו ממשיכים רבותיי פשוט היומי. שאלה. מורה או מורה שמקבלים הפרשה ומשכורת לקרן השתלמות, מה עם הקרנות הקשרות שאין להם חשש ריבי? וכן הוא שאל אם נודע לי באמצע הלימוד שזה ריבי, האם אני צריך לעצור את הלימוד להעביר את זה? אפשר לחכות. התשובה היא שהקרנות הקשרות שגדי ישראל סמכו עליהם כדי להלן. ארגון המורים יש שבת עגור. צריך לבחור מסלול כהלכה, ותאם לו עד למורות לכיתה ז' למעלה. גם יש שעה אחת בלבד של כיתה ז' למעלה, אפשר לפתח לארגון המורים. המורות וגננות, בכיתות נמוכות שלא יכולה לצאת לארגון המורים, צריכים לפתוח קרן השתלמות רגילה באחד מהחברות, או מיטב דש, או פסגות, או הראל. עובדת החינוך העצמאי שמעוניין בטופס מעבר להשתלמות רגילה, אפשר להשיג במשרד החינוך העצמאי, או בית הוראה לענייני ריבית, או בגלטו. לברור פרטים נוספים, אפשר להתקשר לבית שורה לענייני ריביס 02-50-15-19. בנוגע לביטולטוריה צריך לדעת שכסף שמושקע מסלול הקשר בכל רגע ורגע מעשים בו פעולות אסורות והלוואות ברבית, וצריך למהר להסביר את העניין ויפה שעה קודם. אנחנו ממשיכים דפיים בהלוך הרבו ישראל, אנחנו עושים בסימן שין עין זין סעיף א', באילו אופנים מותר לשפוך ברשות היוחד מים שיגיעו לרשות הרבים? וכך בעוד הזמנים נשמע כולנו בשלוחה אחת בשום פי הרבנים הגאונים ונגידה לתורה ונרמי הלכה. וכדרכנו מנמד גם אנחנו את עיני הדפיים והלוכה. באיזו רשות היוחד אסור לשפוך מים בשבת? שפיכת מים במקום משופע ברשות היוחד, כשמחמת כוח השפיכה המים מגיעים מהר יותר לשוס הרבים, וכן שפיכה בסמוך ממש לשוס הרבים, כשהמים יוצאים לשוס הרבים בכוח השפיכה ממש, הם אסורות מדאורייתא משום מלאכת צויצוי. אבל שפיכה של מים ברשוס היוחיד במרחק שמגיע במרחק מים ברשוס הרבים, באופן שהמים זורמים מעצמם כדרך כל מים מים משפחים, ומכוח זה מגיע מכוח זה מגיעו לבסוף לרשות הרבים. שתמודה לרשות הרבים, הרי זה יצוא בכוח, ואינה אסורה מדאורייתא. אלא שבאופן שבו יש לשופך עניין בכך שהעם יצאו לרשות הרבים, אז השוך החומים שיבוא לשפוך אותם ישירות לרשות הרבים, יבוא לסור יצוא דאורייתא, ולכן הם עשו גם שפיכה בכוחו, דהיינו, שיצאו לשפוך את המים ברשות הרבים גם במרחק מרשות הרבים. אבל שפיכה בכוחו מרשות היוחד לרשות היוחד משותפת. סליחה, משותפת שלא עשו בה עירוב חצרות מותרת ולכן מותר. לדוגמה, לשפוך מים בבית על מנת שזרום עליהם חצר משותפת שלא עשה בה עירוב חצרות. בהמשך לדברים האלה, חז"ל שירו שאדם עשו לצבור כמות של סרטן, זה בין 17 ל-29 ליטר, של מי שופכין ליום בממוצע, ועוד שיראו שקרקע שהשטח שלה קטן מ-16 רבועות, שזה בין 3.7 ל-5.3 מטר, אין כמות כזאת הנבלעת בה, והיא הופכת להיות בוצית ומתונפת, ולכן בעל הקרקע מעדיף שהמים יצאו לשוסו רבים. וזהו האופן שבה אסור שפיכת מים או שסוכת שצמרה לשוסו רבים. וגם פחות מסעתיים אסור לשפוך בקרקע הזאת, מחשש שיבוא לשפוך סעתיים. אבל קרקע שיש בשטח שלה 16 עמות רבועות, שסעתיים מים נבלעים בה, וכן בקרקע שיש בה גומה שמכילה סעתיים, אין לבעל
בעניין בפעמים והלא אחרי שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי. מקום שהשימוש בו הוא רק דרך אוויר, דהיינו שהשימוש בו לא נעשה דרך הקרקע, הוא לא טעון עבור חצרות. הפסקים נחלקו במקום, בנוגע למקום שמסתכלים בו דרך החלון, הוא נמצא בתוך 4 צמחים מהחלון. השימוש נחשב לדרך הזה. מקום שמשתמשים בו דרך חלון וכדומה, אבל משתמשים בו גם דרך הקרקע. זה לא נחשב שהשימוש במקום הוא דרך הזה. וכדרכנו רבותיי, נפליג 100 ימים אחורה, וחרב מה שלמדנו, שטח שגדלו יותר מבית סרטיים, הוא מוקף לדירה. נצטר לטלטל בתוכו בשבת. ואין עתר אלא כשבעת הקפת השטח היה קיים בו בית הגורם. וכבר פתחו לתוכו פתח לתוך בית המגורים. אבל שטח שהוא קו חצרה, ואחרי זה בנו מתוכו בית מגורים, הוא כבר לא נחשב כמוקף לדירה, גם אם פתחו אליו פתח לבית. לכן להפך, שטח תמוד לבית מגורים, שהקיפו לאחר שנבנה הבית, אבל לא פתחו אליו פתח לבית. לא נחשב כמוקף לדירה. החומה של עיר נחשב כל השטח שבתוך הקפה כמוקף לדירה, שבדרך כלל, בדרך כלל בונים לשבתים, ואחר כך מקיפים אותם, אלא אם כן ידוע שנעשה חיים. היום נתנו דבלי. אנחנו בעזרת השם נלמד מחר מסכת חוירס. מסכת חוירס, דף. שלושה דף למטה. שדה, סליחה לכולם. בשלוחה 2 נוכל לשמוע את השיעור והרבנים הגאונים ולגדול בתורה ולרוות נחת. ולקראת סיום רבותיי, המדור הנפלא חפיץ עם החיים
מי מאיתנו לא חופץ בחיים? פה הצטרפו אלינו ללימוד היומי, לימוד הנפלא, איזה נפלא, לימוד לא חופץ חיים. ואנחנו עוכבים בהמשך ההקדמה לספר חופץ חיים, שהוא מוסיף רבינו להרחיב בחומרה של אבון לשון הרע, והוא למד איך היה האבון הזה גורם לכל הצרות. הוא מונה שם את מייסה המרגלים, זה אבון לשון הרע, כמו שמובר בחזל, שבגללו נגזרה, עלינו גלות, כמו שכתוב את כזאתיינים, האיצו יובוי, גורם לאפילו עצם בגום, נזרו עצם בערוצים, כמו שתרשו רשי שם, והרמב"ן פרסצח, גם הגזירה של עבודת הפרח ומשריים, גם היא נגזרה בגלל, נקרמה בגלל אבון השנורא, כמו שכתוב, אוכל הידע הדובר, ברשי שם, ואובי מהמדרש, שביד המשיך, כי הם יחד של תסרה, לא הגיעו לסגולית, אז עובדה שזה, בגלל כאן, הסוף של הגולית, זה בגלל השנורא, הדבר המוצא מסביר שהוא עובר מה שסיפר את נושא לחבוץ חיים, אדון רב לייד, השם אדון רב סוביה, רב בן שלונה, סיפר שבזמן המחלוקת שהייתה בישיבת רבים, חבוץ חיים נכנס ודיבר בשעתיים במהירות נפש של אבון המחלוקת, והוא דיבר על זה ככה ממש, כמו שהרבות חיים יודע לדבר על השנורך. והוא אמר להם, הרבות חיים אמר להם, שעם כל החבבות של הלום דטוירה, מוטב לו שיעבדו אפילו 70 ישיבות, ושייכנס בחבורה של קאט בעלי מחלוקת ושנורך. והוא לא מסיים בזה. הוא אומר שיש פה עוד דבר מביל, הוא בא השם בשמו שהוא שמע מהרבות חיים, שהטעם שלא הדגיש בספר שלו, דברי הרמב״ם, שבעלי לשנורא אין להם חלק לא ילמה בו, כי הוא לא רצה להתחיל כזאת פשצה על הציבור. כן, זה גם קודר משה שטרן, בו כשהוא שמע מהרב שטיינברג. אלה סביב רבותי התחזקות ימית. בספר המאור הגדול, תולדות אגון ומשנזה נוירבך מובא, שכשנפטרה אשתו של מור מגרשה זוירבך, הוא ירד במדרגות בבית חולים, פגש באחד מהתלמידים, שלא ידע מה הפטירה של אשתו של רב שמעון זלמן. הוא עושה לו בשמחה, שנולדה לו עכשיו בת. שמעון זלמן בירך אותו במאור פנים, תנן לשלום היולדת. אחרי כמה זמן הגיע אותו אברך שנודע לו, באיזה מצב אב שרוי באותו רגע, וביקש סליחה, שהטריד אותו בשעה כבלו. ענה לו שמעון זלמן, הפטירה של רעייתי, זה לא היה פרטית שלי. מה הפרטית של אדם לא צריכה להעיב על השמחה של מישהו. תזל רבותיי להאיר פנים לזולת בכל מצב, גם כשיש סיבות אישיות שמקוזות אותנו. אבל נשבורכו, נשבורכו יהיה בעזרינו, שילה אלינו סיבות שיחרידו אותנו. עד כאן דברינו להם רבותיי, כאילו כולם המשך יום נפלא, בשבוע טוב, עם הרבה זכה בכל אשר נפנה, בו חמיות ובגשמיות, בכל תוקסה.